ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. אז אני כאן איתכם, בר נעמני, אם אתם לא מכירים או לא מזהים את הכל, והיום יש לנו אורח, שזה אורח מאוד מיוחד כי הוא דווקא פנה אליי מהקהילה. ואני מודה שהוא פנה אליי עם נושא שמבחינתי בתור התחלה הוא היה קצת שנוי במחלוקת. אני לא הייתי בטוח עד כמה אני רוצה לעשות את הפרק הזה, אבל אחרי מחשבה נוספת אני חושב שזה פרק שהוא מאוד מאוד חשוב, ואני מודה שאני אישית פחות מבין בו, ואני באתי בעצמי גם בשביל ללמוד. אז אנחנו הולכים לדבר היום על נושא של ביטוח לאומי, ומה מגיע לנו בתור אזרחים. אנחנו משלמים כל כך הרבה כסף בביטוח לאומי, אז מה מגיע לנו, איך לוודא שביטוח לאומי לא עוקצים אותנו, מה שנקרא, שדיברתי על זה עם אורל, סליחה, לפני תחילת הפרק, ועל זה אנחנו הולכים לדבר היום, איך אנחנו ממצים את הזכויות שלנו ומקבלים כסף מביטוח לאומי. אז אורל בן מיכאל, מה שלומך?
שלום, ערב טוב, תודה קודם כל על זה שאתה מנהל פודקאסט מהשורה הראשונה, ואני תראיינת פה גם עורכי דין אחרים שאמרו כזה לא מכירים, לא שמענו, ושמחים שהגעת. אני פניתי אליך, אני רוצה להדגיש, אני עוקב אחרי הפודקאסט, יש המון ערך בפודקאסט, אנשי מקצוע מהשורה הראשונה, וגם אתם מאוד מתאמצים. ראיתי עכשיו למשל חבר שלך שי נוסע לצחי קרוטינסקי עד הבית ומראיין אותו, וזה המון ערך, ואתם מתאמצים ואתם נותנים את כל הלב, וזה באמת מורגש, ואני מאחל לכם רק שתעלו מעלה מעלה.
אז קודם כל תודה רבה, באמת לא מובן מאליו, ותודה לכם, אמרת פה פידבק בלייב מה שנקרא, ותודה לכם בכל מי שנותן לנו פידבקים וככה עוזר לנו להפיץ את זה מפה לאוזן, את הפודקאסט. לא מובן מאליו, כל פעם שאנחנו עושים אירועים פרונטליים, לא מזמן היינו באשדוד והיה לנו הרצאות כל הזמן, אנחנו מקבלים את הפידבקים האלה וזה מאוד מאוד עוזר. אז תמשיכו להפיץ ככה את הפודקאסט לחברים, אם אתם מקבלים ממנו ערך ותוכן, ואם אתם אוהבים, וכמובן לדרג אותנו באפליקציית הפודקאסטים. למי שלא מכיר, אורל בן מיכאל הוא עורך דין, עובד במשרד עורכי דין באשקלון ועוסק בתחום נזיקין ודיני עבודה. נכון אורל? דייקתי?
כן, בעצם משרד שעוסק בתחום הנזיקין ודיני עבודה. בתחום הנזיקין מדובר קודם כל בביטוח לאומי, מיצוי זכויות מול הביטוח הלאומי, גם בנפגעי עבודה וגם בנכות כללית, אני אגע בזה בפודקאסט בהרחבה, גם בנפגעי תאונות דרכים, וגם דיני עבודה, שזה תביעות מול מעסיקים, על זכויות סוציאליות שלא משלמים, פנסיה לעובדים. אנחנו יודעים פה כמה בפודקאסט הזה, כמה חשוב הפנסיה, כל הפודקאסטים עם טסלר, וכמה זה חשוב לנו. אז שיש מעסיקים שלא משלמים את זה לעובדים, מבחינתי זה חמור, מבחינתי זה חמור, ואנחנו מגישים תביעות, ולא מבטרים, על שום לקוח אנחנו לא מבטרים, ובמדינה הזאת, אם לא לוקחים את איש המקצוע הנכון, שימצא את הזכויות, ואנחנו נרחיב על זה בפודקאסט, יכולים להישאר עם קרחת מאוד קשה.
אני מסכים איתך, ואני אומר, לדעתי, אגב, דיברנו פה בפודקאסט גם על הרבה על הנושא של אנשי מקצוע, ומתי לעזר בהם, ומתי זה נכון, ומתי אולי קצת פחות. אני חושב שבאופן כללי זה מאוד מאוד חשוב, ואנחנו נדבר על זה בהרחבה. לפני שאנחנו מתחילים, אני אגיד שאני בעצמי, קצת לא הייתי סגור על הנושא של הפרק הזה, כי לא רציתי שיבוא ויהיה פרק שיצטער כאיך אנחנו באים לעקוץ ביטוח לאומי, ואיך אנחנו באים לעקוץ קצבאות, או דברים כאלה. זה ממש לא הסגנון שלנו, זה לא משהו שאנחנו מכוונים אליו, זה ממש לא הכיוון של הפרק הזה. בסדר, חשוב לבוא ולשים את זה על השולחן. אנחנו באים לבוא ולהבין איך אנחנו, בתור מי שמשלמים ביטוח לאומי כל החיים בערך, איך אנחנו ממצים את הזכויות שאנחנו, איך אנחנו מקבלים את מה שמגיע לנו באמת מהמדינה, כי המון פעמים אנחנו בכלל לא יודעים מה מגיע לנו, וגם אם אנחנו יודעים, אנחנו לא בטוחים בזה, ואנחנו לא יודעים איך אנחנו בכלל מגישים את התהליך זכאות הזאת, וזה עולה כסף וזה לא עולה כסף, תמיד יש סלידה כזאת, שוב, אני מדבר על עצמי, ואני בטוח שאני מדבר בשם הרבה אחרים, זה משהו כזה של אף אחד לא רוצה להתעסק איתו, ואף אחד לא רוצה לגעת בו. אז אנחנו באים פה לעשות סדר, ולתת ידע ששווה כסף, ואני בעצמי בא ללמוד. אז הבמה שלך, אורל, בוא תסביר לנו את הבסיס של הבסיס, מה שנקרא בשפה שכל ילד יכול להבין, מה בעצם אנחנו זכאים, ואיך הדבר הזה עובד, ומשם אנחנו נגלוש ונמשיך.
בסדר, אז אני אתחיל. אנחנו נתחיל עם פגיעות בעבודה. פגיעה בעבודה היא אירוע חבלתי שקרה במהלך העבודה, או מיקרו טראומה. אירוע חבלתי זה החל מהעובד הפשוט במפעל שנמחצת לו מכונה על היד. זה יכול להיות במהלך העבודה פשוט להחליק משתולית על הגב. זה יכול להיות כל דבר, גם תאונות דרכים שהיא בדרך לעבודה, מהבית לעבודה, או מעבודה לבית, היא נחשבת גם תאונת עבודה וגם תאונות דרכים. זה בעצם אירוע תאונתי שאפשר להגדיר במקום ובזמן. אז השלב הראשון הוא שלב ההכרה. גם בשלב הזה ביטוח לאומי יכול לעשות בעיות. למשל, אם יש חיידים לתאונה או דברים כאלה, בסוף אני רוצה לדבר פה אחרי שלב ההכרה. אני רוצה
רגע,
לדבר...
רגע, אין בעיה. קודם כל שלב ההכרה זה דבר ראשון, אבל אמרת פה משהו מעניין, כלומר גם בדרך לעבודה, אם חלילה עשינו תאונה או חלילה קרה משהו בדרך לעבודה, גם זה נחשב חלק ממשהו שאנחנו זכאים עליו כחלק מביטוח הלאומי, גם שם אנחנו מכוסים?
נכון מאוד, גם אם אני נפגע חס ושלום בדרך לעבודה או בדרך חזרה מהעבודה לבית ואין לי אירוע מנתק, אירוע מנתק זה גם דבר שכרוך במומחיות בפסיקה של בתי הדין לעבודה, זה מוכר כתאונת עבודה ובעצם יש לך שתי תביעות, זאת אומרת אם למשל אתה בתאונת דרכים בדרך לעבודה אתה מתחיל לתבוע את ביטוח לאומי אבל אחרי זה אתה יכול לתבוע עוד כספים מהביטוח חובה שנהגת בו. אז
מה זה אירוע מנתק? רק תסביר לנו בשתי מילים.
אירוע מנתק זה נסעתי בדרך לעבודה אבל בדרך רציתי לקנות סיגריות ומתי שקניתי סיגריות אז נפגעתי.
הבנתי.
זה
כלומר
אירוע
יש לנו
מנתק.
איזשהו אירוע ואז כבר אפשר לבוא ולהתווכח, ביטוח לאומי יגיד רגע הלכת לקנות סיגריות לא הלכת לעבודה ואפשר לדון האם מגיע או לא מגיע.
כן,
אוקיי.
אז אני רוצה לדבר אחרי שלב ההכרה. נגיד, עברנו את המשוכה של ההכרה. הוכרנו, הגשנו טופס לביטוח לאומי ואת התביעה והוכרנו. מה שקורה זה שהגמלה של נפגעי עבודה תלויה בשכר. אוקיי? זה מאוד חשוב גם לשכירים וגם לעצמאים להבין את זה. אצל שכירים לוקחים את הממוצע של השלושה חודשים האחרונים לפני התאונה ברוטו, אוקיי, עושים ממוצע שלהם, וזה, על בסיס זה, משלמים את הגמלאות.
רגע, אני
בסדר?
אעצור אותך פה. אמרת ממוצע של 3 חודשים אחרונים, ברוטו, לוקחים את מה שרק הולך להפרשות סוציאליות, או את כל הרכיבים בשכר?
לוקחים ברוטו בלי הסוציאליות, אני חושב. בלי הסוציאליות, בסדר? ברוטו, זאת אומרת, אם יש לך 13 ברוטו, השכר הרבע שנתי שלך יהיה 39, ומה זה רבע שנתי? זאת אומרת שכר של 3 חודשים אחרונים, כן? ומחשבים את זה לפי 13. עכשיו, ביטוח לאומי מבטח 75% מהשכר, בסדר? זאת אומרת שאם יש לנו, נעשה את זה לפי 10,000 שקל, שאוקיי, 10,000 שקל ברוטו, אז ביטוח לאומי מבטח 7,500, אוקיי? אז ברגע שיש לנו הכרה כתאונת עבודה, אתה רשאי, אם יש לך תעודה רפואית לנפגע בעבודה, שזה בעצם אישור מחלה מרופא, לשבת 90 יום בבית, אוקיי? אם הרופא מאשר שאתה צריך לשבת 90 יום בבית, אתה יושב 90 יום בבית ומקבל כל חודש 75% מהשכר, זאת אומרת אם יש לך 10 ברוטו, אתה מקבל 7,500 כל חודש, אבל באמת, זה, אם אתה מציג את האישורים האלה לביטוח לאומי, אסור לך לעבוד. זה מאוד חשוב. זה אי כושר מלא לעבוד עד 3 חודשים, אתה יכול לקבל.
אוקיי,
עד
רגע, אז
כמו...
בוא נעצור, נעשה רגע סדר, נראה שאני הבנתי, כדי שגם הצופים ככה נראה אם המאזינים הבינו. שורה תחתונה, מבוטח עד 75% מהשכר, ברוטו אמרת, 3 חודשים בממוצע, לוקחים את הדבר הזה, אבל תכף אנחנו נדבר על איך אנחנו מוכיחים את זה ואיך אנחנו מקבלים את זה, נכון? איך אנחנו בעצם, ביטוח לאומי מכיר בקצבה שלנו, אבל נניח שעברנו את התהליך, אז אנחנו צריכים לקבל בעצם אישור מרופא ולשבת 3 חודשים
כן.
בבית?
כמו שאתה הולך לרופאת משפחה ומבקש אישור מחלה, אתה הולך לרופא משפחה עם טופס ב' למד 250, ששם מוצגת הגרסה שלך לתאונה, ושם המעסיק חותם שזאת הגרסה שלך, אוקיי? אתה מגיש את זה לרופא, לרופא משפחה אפילו, ואומר לו, אני צריך תעודה רפואית לנפגע בעבודה. כמו שאתה אומר אישור מחלה, אז אתה אומר פשוט תעודה רפואית לנפגע בעבודה, ובאמצעות התעודה הזאת, בכמה ימים שרשום שם, ביטוח לאומי, אם הוא הכיר בך כנפגע בעבודה, ישלם לך.
הבנתי, אוקיי, בסדר גמור.
אז בוא נתקדם לשלב הבא. למשל, ניקח בן אדם שנפגע בתאונת דרכים בדרך לעבודה, אוקיי, עם שכר 10 ברוטו, והבן אדם הזה הוכר וישב חודשיים בבית, חזר לעבוד. אבל הוא נפגע בגב, בצוואר, וזהו, הוא נפגע בגב ובצוואר. אנחנו מגישים תביעה לנכות, אוקיי? ושם יהיה ועדה רפואית, אוקיי? הוועדה הרפואית קובעת קודם כל אחוזי נכות זמניים. למשל, אם הוועדה קובעת 20% נכות זמנית למשך 10 חודשים, איך אני מחשב את זה? אני אחזור על מה זה אחוזי נכות. אני קודם רוצה להסביר כמה כסף מקבלים. אם היה לנו את אותו 10,000 ברוטו, נכון? ואנחנו לוקחים מהם 75%, עכשיו יש לנו 7,500, אותם אני מכפיל ב-20%, אני מקבל 1,500 כל חודש. אם אני מכפיל את זה ב-10, אני מגיע ל-15,000 שקלים. אבל מה הטוויסט פה? שאני יכול, לפני זה אמרנו שאסור לעבוד בזמן הדמי פגיעה, בזמן הזמן שמשלמים לנו את ה-75%, אבל מתי שחזרתי לעבוד, ואני מקבל אחרי ועדה רפואית נכות זמנית, אני יכול לעבוד, אני יכול לחזור לעבוד, להרוויח את אותם 10,000, ולקבל את ה-1,500 האלה. מה הרציונל? המדינה מעודדת את הנפגע לחזור לעבודה. היא אומרת לך, ישבת בבית, הבנו, שילמנו לך 75% מהשכר, חזרת לעבוד, הגשת תביעה לנכות, הוועדה הרפואית קבעה שיש לך 20% נכות זמנית, תחזור לעבוד ותקבל עוד את הבוסט הזה, כי ככה מתמרצים את הכלכלה. עובד נפגע, האינטרס של המדינה להחזיר אותו לשוק העבודה, אז הוא מרוויח את אותו 10,000 ברוטו, ונוסף לו עוד 1,500 נטו. כמה יפה, כמה נחמד.
כלומר, תן לי לנסות להבין, לוודא שאני מבין, וזה סוג של חזרה גם למאזינים. יש לנו את השלב הראשוני, שחלילה עשינו תאונה, אבל יש לנו את השלב הראשוני, שזה שלב שאנחנו לא עובדים בו. חודש, חודשיים, שלושה חודשים, לא משנה מה. זה שלב שאנחנו לא עובדים בו, אנחנו צריכים לקבל אישור, כמו שאמרת קודם, עם הטופס שדיברנו עליו, אישור מהרופא, ואז אנחנו יושבים בבית, מקבלים 75% מהשכר. זה שלב הראשון. שלב השני, שלב השני, החלמנו, בצורה כזאת או אחרת, ואנחנו יכולים לחזור לעבודה. אבל עדיין יש לנו איזושהי בעיה רפואית, אמרנו בעיה בצוואר ובעיה בגב, כלומר חזרנו לעבודה, אנחנו עובדים כנראה במשרה מלאה כרגע, חזרנו לעבוד, אבל עדיין יש לנו איזושהי בעיה ואיזושהי משהו שאנחנו סוחבים אותם מהתאונה, אנחנו יכולים בעצם להמשיך לעבוד, ולצד זה לתבוע את הביטוח הלאומי ולקבל קצבה מסוימת.
נכון, קצבה מסוימת, בדרך כלל נותנים אותה עד שנה ממועד התאונה. זאת אומרת, התאונה שלי בינואר 23, ישבתי חודשיים עד מרץ 23, ובדרך כלל נותנים לנפגע, אפילו שנפל מכיסא או נפל, יש לי גם לקוחות שנפלו מגובה 1.5 מטר, ויש לי לקוחות שנפלו מסולם, יש לי לקוחות שהתחשמלו, נותנים להם בדרך כלל שנה, אוקיי? עכשיו, זה ועדה רפואית, לוועדה רפואית בעצם מגיעים לשם, ויש שם מזכירה, רופא, שתחום המומחיות שלו נבדק, למשל אם זה פגיעה אורתופדית, זה אורתופד. ובדרך כלל גם עורך דין שמגיע איתך. שואלים אותך שתי שאלות. אחד, אם חזרת לעבודה, ושתיים, אם יש ירידה בשכר. זהו. ואז שואלים מה התלונות הרפואיות שלך. אתה מציג את התלונות הרפואיות, אם זה כאבים בגב, הגבלה בתנועת הגב, הגבלה בתנועת הצוואר, אם נפגעת בכתף, גם הגבלה בתנועת הכתף. ובעצם בודקים אותך. ונותנים לך אחוזי נכות זמנית, וזהו. אחרי זה מגיעים לשנה מיום התאונה.
רגע, עצור, רגע. דיברנו על העניין החד פעמי שאנחנו בבית ולא יכולים לעבוד, דיברנו על איכות זמנית של אזור השנה מרגע התאונה, שאנחנו יכולים לקבל סכום מסוים, ושואלים אותנו בוועדה הרפואית הזאת, אבל אני שואל שאלה, נניח שנפצעתי, לא יודע מה, בצוואר, או בגב, או בכתף, לא משנה מה, זה מגביל לי, התנועה שלי מוגבלת, אבל בסוף אני, לא יודע, לצורך העניין עובד הייטק, אני יושב במשרד ואני יכול להקליד במקלדת, לא נפגעה לי היכולת להקליד ואני יכול לעבוד בצורה מלאה. האם עדיין יש פה קייס, מה שנקרא, לתביעה של הביטוח הלאומי, או שזה בכלל לא רלוונטי?
חד משמעית בר, כן. חד משמעית כן. כי נגרם לך נזק. המטרה של דיני הנזיקין היא להשיב את המצב לקדמותו. אתה לא אותו בר שהיה. זה המטרה, לתת כסף על פגיעה גופנית. ואתה יכול לעבוד רגיל, יש אנשים, אני אומר את זה לקוחות שלי, יש שואלים אותי, אתה יכול לעבוד? אני יכול לעזור לעבוד? אני אומר להם, כן, נכים יכולים לעבוד. גם מישהו שיש לו נכות קטנה יכול לעבוד, גם מישהו שיש לו הגבלה קלה בתנועות הצוואר יכול לעבוד, גם מישהו חס ושלום כיסא גלגלים יכול לעבוד. כולם יכולים לעבוד. זה לא אומר שמגיע לך פחות כסף. עדיין נפגעת, אתה עובד רגיל, אבל מגיע לך כסף. אני מסביר את זה לכל הלקוחות שלי. וזהו, בעצם
אוקיי.
זה המטרה של המדינה,
זה
לעודד אותם לא לעבוד.
אוקיי, זה סופר חשוב להבין שגם אם זה לא מועיל, כאילו, שוב, האינטואיציה אומרת, טוב, אני חזרתי לעבוד רגיל, אז מה שנקרא, היכולת העבודה שלי לא נפגעה, אז כביכול לא מגיע לי כסף, זה משהו שחשוב להבין אותו, שכן מגיע כסף, יכול להיות שמגיע כסף, בתלות בוועדה הרפואית, שמה שקורה, מה קורה שם בעצם? אמרת, יש רופא ויש עורך דין והכל, אבל אוקיי, שואלים ו...
הוועדה לוקחת בדרך כלל עד 5 דקות, באים ושואלים אותך 2 שאלות, שוב אני חוזר, אם חזרת לעבוד, אם יש יחידה בשכר, זה הפקידה תביעות שואלת, בדרך כלל העורך דין הוא זה שטוען את תלונות ממה אתה סובל, ואז יש בדיקה מהירה וקלה, ובדרך כלל בבדיקה של הנכויות הזמניות, הבדיקה היא לא ארוכה ולא מעיקה, הבדיקה של הנכות הצמיתה שהיא אחרי שנה, היא בדיקה שיותר יורדת לעומק הדברים, והיא גם בדיקה שבמהלכה ביטוח לאומי הזמין את התיק הרפואי שלך מהצבא, ובדק אולי היה לך בעיות גב קודם, אז מה אתה בא אלינו עכשיו ואומר שהכל כתוצאה מהתאונה? בוא נעשה איתך חשבון עובר ושב, ניתן לך למשל 10% על התאונה הזאת, אבל 5% ננקה לך ממצב קודם, הבנת? ואני
אז
רוצה
אנחנו
לדבר
בעצם
עכשיו על אחוזי הנכות.
עוברים, סליחה, לשלב השלישי, כלומר דיברנו על השלב הראשון שאנחנו יושבים בבית ולא עובדים, דיברנו על השלב
כן.
השני שזה מה שנקרא נכות זמנית, בדרך כלל אזור השנה כמו שאתה אומר, ועכשיו זה השלב השלישי, אם וכאשר אנחנו מגיעים לשם, זה נכות לצמיתות, כלומר לכל החיים.
כן, נכות לצמיתות היא מושג שנשמע מפחיד, אבל הוא לא. למשל, נותנים 10% נכות על הגבלה קלה בתנועות עמוד שדרה. 10% נכות על הגבלה קלה בתנועות הצוואר. כן, יש לנו גם נכויות על פוסט טראומה קלה, כן, 5% נכות, יש על הפרעת הסתגלות, אפשר לקבל 10% נכות, כן, כי בן אדם שעבר תאונות דרכים, יש כאלה לפעמים שזה עושה להם סיוטים, מה לעשות, באים ועוברים במקום התאונה וזה קשה להם, עובד שנפל ממטר וחצי, הוא חושב על זה בלילה, עובד עם שברים בעמוד השדרה, מה לעשות, שישב 3 חודשים או חצי שנה בבית, קצת בדיכאון, קצת עם זיפים, כי זה עושה משהו, ואני רואה את האנשים האלה שבאים אליי ונפגעים וקשה להם, ואני מייצג אותם ואני עוזר להם למצוא את הזכויות. עכשיו אני רוצה לדבר עכשיו על אחוזי הנכות לצמיתות, שכבר אמרנו אין מה להתרגש מהמושג הזה. בין 10% ל-19% זה מענק חד פעמי, ואני אסביר איך הוא מחושב. ניקח את אותו עובד שמקבל 10,000 ברוטו, נכפיל את זה ב-75% כמו תמיד, הגענו ל-7,500. אם למשל הוא קיבל 10% לצמיתות אחרי הוועדה סופית, אני לוקח את ה-7,500, מכפיל ב-10%, הגענו ל-750. את הסכום הזה לפי החוק של ביטוח לאומי מכפילים ב-43, הגענו לסכום של 32,250 ש"ח. עכשיו, אם אותו עובד מקבל 19% נכות, ונסביר למה 19, יש לו 10%, ונגיד, נניח שהוא מקבל עוד 10%, זה לא 20, בביטוח לאומי 10 ועוד 10 שווה 19, למה? הגוף שלך היה 100%, עכשיו מורידים ממנו 10%, נכון על הגב, אבל יש לך עוד 10%, אבל לוקחים את ה-10% האלה מ-90, כי הגוף שלך היה 100, עכשיו הוא 90, אז יוצא 19, הנכות המשוקללת היא 19, אז בין 10% ל-19% זה אותו מענק חד פעמי.
אותה מדרגה.
אני חושב ל-19%, אנחנו לוקחים את אותו 7,500, מכפילים אותם ב-19%, ויוצא לנו 1,425, ואנחנו מכפילים את זה ב-43, 61,000 ש"ח.
למה אתה מכפיל ב-43?
זה החוק.
זה החוק,
למה?
כלומר זה
ככה.
המספר שקבעו, אוקיי,
כן,
בסדר.
בדיוק. עכשיו, מה קורה בר, אם אנחנו עוברים את הסף הזה של ה-19% ומגיעים ל-20? אני שואל אותך בר, אתה יודע?
אני לא יודע, אני יכול לנחש שזה קצבה חודשית לכל החיים, וזה לא סכום חד פעמי, אבל...
קצבה חודשית לכל החיים, והמשמעויות הכלכליות פה הן אדירות, כי אתה יכול לעבוד ולקבל את הקצבה הזו. בר, אנשים מחכים וחוסכים לפנסיה כל החיים, שבעצם ביטוח לאומי יכול לתת לך את הפנסיה מעכשיו, ואתה עובד על הפנסיה הבאה שלך של הפרישה. זאת אומרת, אם אותו עובד מגיע ל-20% נכות, בוא נניח שמדובר בגבר בן 30, בסדר? אנחנו לוקחים 7,500 כפול 10, בוא נגיד 20%, כן? אמרנו 20%, יש גם קצבאות יותר גבוהות. 7,500 כפול 20%, הגענו ל-1,500 כל חודש. בוא נעשה את זה בשנה, 18,000 בשנה. בוא ניקח כמה זה ייתן לו עד גיל 67, עד גיל הפרישה. 18,000 כפול 37 זה 666,000 ש"ח, בר. 666,000 ש"ח.
אבל בואו רק כדי שנסבר את האוזן, מה פחות או יותר, מה הניסיון שלך, מה זה אומר 20% נכות, איזה סוג של מקרים?
תראה, יש למשל בן אדם שהולך ועושה תנועה חדה בברך. יש קרע קטן במניסקוס שגורם לו קצת להגבלה בתנועת הברך. זה 10% נכות, בסדר? יש לי אנשים שנפגעו קשה בברך, אוקיי? ויש להם, הברך ננעלת, זה 20%, זה קצבה בפני עצמה. הגבלה קלה בתנועות הצוואר זה 10%, הגבלה קלה בתנועות עמוד השדרה זה 10%, יש פציעות בכתף, בשרירי הכתף, שזה גם בין 10% ל-25%, תלוי במצב התפקודי של הכתף. יש לנו נכויות נפשיות, בין 5% ל-10%, לפעמים גם 20%. יש לנו נכויות של פיברומיאלגיה, שזו מחלה נוראית, שזה בעצם כאבים מפושטים בכל הגוף, אפשר להגיע לשם ל-10% ו-20%. יש לנו נכות על כאבי ראש, למשל בן אדם שנפגע בחבלת ראש, והוא במעקב נוירולוגי, וכאבי ראש שלו לא עוברים, הוא סובל ממיגרנות, והוא מטופל תרופתית, ויש לו תדירות קשה של כאבי ראש, זה עוד 10%, בין 5% ל-10%. ויש תקנות שנקראות תקנות של המוסד לביטוח לאומי של נפגעי עבודה, קביעת אחוזי נכות, ושם בעצם צריך להתייעץ עם עורך דין שמכיר את התקנות האלה, לצד כל בעיה רפואית רשום אחוזי נכות רפואית, וצריך להתייעץ עם עורך הדין.
אוקיי, אוקיי, אז
אם
בוא,
הקייס שלי מתאים לנכות שמיטה.
אז זהו, בוא נתחיל, זה, הבנו פחות או יותר איך עובד התהליך והכל והעניין של הכספי. אני עכשיו מאזין לפודקאסט, ועכשיו נזכרתי, קודם כל, כמה אחורה אפשר, כלומר, עכשיו נזכרתי לפני משהו שקרה לפני שנתיים, שלוש, אולי מעסיק אחר שאני כבר לא עובד אצלו, האם זה רלוונטי, האם זה יכול להיות שבצבא פתאום, לפני עשור שהייתי בצבא, איך זה עובד?
תראה, קודם כל, הערה חשובה. בוא נתחיל עם הנושא של ההכרה. ככל שביטוח לאומי לא הכיר בך, חושב שאתה שקרן. אתה למשל עובד עצמאי ואתה שיפוצניק. אתה אומר שבעת שעשית איזה שיפוץ, נפל לך צינור על הרגל ונשבר לך קרסול. הגשת את החומר, אומרים שאתה שקרן ולא מכירים בך. הנזקים הם עצומים, אתה גם לא יכול לעבוד, אתה עם שבר בקרסול, ויש לך שנה לתבוע אותם בבית הדין לעבודה, הם לא מכירים בך, ואם עוברת השנה הזאת זה התיישנות, ולא יכירו בך. אגב, בסיס שכר של עצמאים, דיברנו בהתחלה 3 חודשים, אצל עצמאים זה לא ככה, אצל עצמאים זה לפי המקדמות, מאוד חשוב. יש לי לקוחות בר, הגיעו אליי, אומרים לי אני מרוויח 100,000 שקל בחודש, אבל המקדמות של ביטוח לאומי הם על שכר מינימום, אז הוא לא יקבל את זה על בסיס 50 או 60 אלף, הוא יקבל את זה לפי המקדמות שהרואה החשבון שלו עשה לו, אז זה
מאוד חשוב לשים לב ולבדוק את זה עם הרואה חשבון. בסוף, שוב, בתור עצמאי אתה פחות, אתה רוצה לשלם כמה שפחות, אין מה לעשות, אבל צריך להבין שביטוח לאומי זה סוג של ביטוח, אין מה, כאילו, ולהבין את הצד השני של זה שלא משלמים או משלמים פחות, או עושים קומבינות כאלה ואחרות. אז אוקיי.
לגבי השאלה שלך להתיישנות, צריך להגיש את זה כמה שיותר מהר, ואני אסביר. למשל, אם יש לנו את 43 גמלאות האלה שדיברנו עליהן, אם אני מגיש את זה מאוחר מדי, אחרי שעבר כבר, לא יודע, לא 43 חודשים, אלא לא יודע, עברו
שנתיים, שנה, סליחה,
160
שנה.
חודשים, אז פשוט זה התיישן.
אוקיי, כלומר, אבל עכשיו אני רוצה להיות פרקטי. אבל, קרה לי משהו בעבודה, אני שכיר, קרה לי משהו בעבודה לפני שנתיים, מעבודה אחרת, אני כבר לא עובד שם. האם זה רלוונטי, האם זה לא רלוונטי?
בטח שרלוונטי, כי אם יש שם קצבה לכל החיים, וגם אם יש מענק חד פעמי, אם זה יעבר שנתיים, יהיה קצת שיהוי, אבל אפשר להשיג את רוב הסכום. אפשר
הבנתי.
להשיג את רוב הסכום, אבל רצוי לא להשתהות ולפנות לגורם מקצוע בזמן, ואגב, המדינה גם מגינה על אם אתה הולך לעורך דין, המדינה מגינה עליך מהעורך דין, מהשכר טרחה כמה הוא יכול לגבות. בנכות מעבודה לוקחים, קודם כל ראוי לקחת על בסיס הצלחה בלבד, ו-17% פלוס מע"מ, ולא מהדמי פגיעה הראשונים האלה שאתה יושב בבית, אלא כבר מהוועדות. ואם אתה מצליח להוציא קצבה, אז למשל להוציא את הקצבה לכל החיים, המדינה מגנה עליך והעורך דין יכול לקחת לך עד 5 שנים. 17% פלוס מע"מ מכל סכום. אחרי זה הכסף שלך, שזה מה שיפה. זאת
הבנתי.
אומרת, יש פה תחום סוציאלי, מדינה מגנה עליך, המדינה רוצה שתיקח את העורך דין, היא רוצה שתשלם לו, אבל שלא ייקח לך את כל הקצבה, וזה זה טוב. זאת אומרת, המדינה דוחפת אותך לקחת את האיש מקצוע ולא לעשות את זה לבד. והנושא הבא שלי זה
רגע, רגע, רגע.
מה ביטוח לאומי עושה כדי לא לשלם.
אוקיי, אז רגע, זה אנחנו נעבור על זה תכף. אני חשוב לי כן לדבר על הנושא של איך להגיש את זה בכלל. כלומר, אני עכשיו יכול לעשות את זה לבד ויכול לעשות את זה דרך איש מקצוע, נכון?
נכון מאוד.
מעולה. אז שוב, אתה איש מקצוע בתחום וזה בסדר, וכן, יש פה אינטרס וזה בסדר גמור, כל הזמן אנחנו שמים את זה על השולחן, זה חשוב לי להגיד את זה לטובת המאזינים. וברור, ואגב, אני בלי קשר, אני לא איש מקצוע, ואני אין לי שום אינטרס, לא עם אורל ולא עם אף אחד אחר. תעשו אתם המאזינים מה שאתם חושבים, מה שאתם רואים נכון. אני כן חושב שנכון מאוד לקחת אנשי מקצוע בדרך כלל, במיוחד דברים שאתם לא מבינים בהם, במיוחד שיכול להיות פה כסף גדול. כמו שאני הולך וקונה דירה, אני לוקח בדרך כלל עורך דין, ואני גם חושב שנכון לקחת יועץ משכנתאות. אז גם במקרה הזה אני חושב שזה נכון, במיוחד בזה שרוב האנשים לא מבינים בזה, אפילו אנשי פיננסים בדרך כלל, וזה כמו שכמוני, אני בדרך כלל לא מבין בדברים האלה, זה דברים שהם אפורים בעיניי ואני סולד מהם בדרך כלל, אבל אני גם באתי כדי ללמוד. אז אמרנו שהמדינה מגנה ועורך דין לא יכול לקחת מה שבא לו, אוקיי? כלומר, אם הולכים עם עורך דין ויש מקצוע, יש תנאים מסוימים, אתה יכול לחזור עליהם שוב בבקשה?
תראה, בדרך כלל שאתה בא לעורך דין בכל תחום, בנדל"ן, בפלילי, לוקחים לך דמי פתיחת תיק. אוקיי, אתה רוצה שאני אציג אותך לבית משפט, תביא לי 10,000 פלוס מע"מ, אתה רוצה שאני אעשה לך הסכם, שכירות, תביא לי 2,000 פלוס מע"מ. פה אתה לא, אתה מקבל על בסיס הצלחה. זאת אומרת, קודם כל את החודשים הראשונים של התעודות הרפואיות, בדרך כלל עורכי דין שמכבדים את עצמם, לדעתי לא נוגעים בזה. בסדר? זה, אתה בבית, אתה חי מזה, ומתחילים לקחת את הקצבאות מהנכויות הזמניות.
רגע, רגע. אין בעיה, דיברנו על השלב הראשון שאתה עובד, שאתה בבית ואתה לא חי, ואתה חי מזה, סליחה, ואתה לא עובד, שמה לפי החוק מותר לעורך הדין לקחת מהכסף הזה או אסור?
מותר, אבל
אבל זה לא נהוג.
לא נהוג ולא נהוג.
אוקיי, לא נהוג. וזה דבר ראשון. דבר שאני אומר, זה על בסיס הצלחה בלבד. כלומר, אם לא הצלחנו להוציא קצבה, אז עורך הדין לא מקבל כסף.
נכון מאוד.
אוקיי.
נכון מאוד. נכון
זה,
מאוד,
זה, זה משהו
לא
שהוא
מקבל
חשוב,
כסף.
ולכן
נכון.
האינטרס של עורך הדין הוא אינטרס איתך ביחד, הוא אינטרס מאוד מאוד מובהק, כי בסוף תחשבו על עורך דין, תחשבו עליכם, אתם עובדים, עורך הדין זה העבודה שלו, תחשבו עליכם שהולכים לעבודה, אתם עובדים קשה, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, ובסוף לא מקבלים על זה שום תגמול, זה לא כיף, זה לא נעים, ולכן עורך הדין כן איתכם, וכן יהיה בצד שלכם, שבעיניי זה מקום, זה איזשהו מנגנון נכון והגיוני.
בא עורך הדין בתחום הזה, הוא עוזר ללקוח להוכיח את הנכות שלו. אנחנו חייבים פה לדבר על ביטוח לאומי שלנו. מה שלא רשום לא קיים. חבר'ה, יש לי לקוחה שקיבלה בומבה בצוואר, לא התלוננה על זה בזמן, לא הכירו לה בצוואר, וזה רשום בתיק הרפואי. זאת אומרת, אם היא תעשה תאונה פעם הבאה, יגידו לה, לא, את נפגעת בצוואר קודם. ויש פה אנשים שעושים טעויות ולא מתלוננים בזמן, לא מתעתים בזמן, מה שלא רשום לא קיים מבחינת ביטוח לאומי. זאת אומרת, נפגעת בכתף בתאונת דרכים, הלכת אחרי שבועיים, התלוננת על הכתף, יכול להיות שתהיה בבעיה. קיבלת מכה בגב, לא תיעדת בזמן, יש לך פריצת דיסק, לא יכירו בך. היית עצמאי, נפלת באיזה בור, לא תיעדת בזמן, לא היו לך עדים, יכול להיות שתסתבך. חברים, בגלל זה אני אומר שצריך איש מקצוע, אני מנהל תיקים בבית הדין לעבודה, לפעמים אני צריך גם לחקור עדים, ולעזור ללקוחות שלי להוכיח את התביעה שלהם. זאת אומרת, לקוח שמגיע לו את ה-666,000 האלה, יכול ללכת לבד, לא לדעת איזה מסמכים רפואיים להביא, לא לדעת מה בודקים אותו בוועדה, לא לדעת איך זה מתנהל, ולעשות את כל הטעויות האפשרויות, וזה חוק שבן אדם שצריך לשלם לך, ואתה תעשה טעות, הוא ינצל אותה. בכל התחומים, גם בדיני עבודה, גם בביטוח לאומי, ברגע שאתה תעשה טעות, הם ינצלו אותה.
אוקיי, אז זה ברמה הזאת. בכל זאת, בוא נגיד, מי שכן באיזושהי צורה רוצה לעשות את זה לבד, יש לך טיפ חשוב, שתי דברים חשובים.
אז מי שרוצה לעשות את זה לבד, קודם כל צריך להכיר את הטפסים, וזו הרצאה לימודית, ואני אגיד את זה. קודם כל, טופס 250 שדיברנו עליו, שזה הגרסה הראשונית, מחתימים את המעסיק, ונותנים את זה לרופא משפחה, ואז מגישים טופס בית למד 211, שזו התביעה לדמי פגיעה, בעצם לשלושה חודשים הראשונים, ומחכים להכרה מביטוח לאומי. ברגע שיש הכרה, נהוג להמתין חודשיים שלוש, לאסוף עוד תיעוד רפואי, ולהגיש טופס שנקרא בית למד 200, שזו התביעה לנכות. הגשת את התביעה לנכות, אפשר להגיש רק אחרי שיש הכרה כתאונת עבודה. ואז בעצם קובעים את הוועדות הרפואיות, ומי שהולך לבד, פשוט להסביר ממה הוא סובר, אם זה הגב, אם זה הצוואר, אם זה הכתף שקשה לו להרים, אם זה הברך שקשה לו ליישר, אם זה שהוא אחרי שבר וקשה לו להזיז את היד, אם זה שיש לו כאבי ראש, הוא מצב נפשי לא טוב, ומי שרוצה לעשות את זה לבד, יכול, חברים, הכל בסדר, אני, ברוך השם, מי שרוצה לעשות את זה לבד, לבוא ולדעת גם שגם אם עשית את זה לבד ולא הצליח, וקיבלת 0% נכות, אתה יכול לערער, בתוך 60 יום יש גם ועדה לעררים, ואתה יכול לקחת את העורך דין אחרי שאתה מגיע, אחרי שקיבלת 0, וניסית לבד ונתת את הכל, קיבלת 0, לך לעורך דין, זה עדיין יהיה על בסיס הצלחה בלבד, זה תחום סוציאלי, אין הרבה סיכונים בתחום הזה, כן? הסיכון בתכלס נופל עליהם, כי אם יש לך 0% נכות, אני נסעתי לוועדות, נסעתי לרמלה, נסבסתי זמן עבודה, אני סופג את זה, הכל בסדר, תחום סוציאלי.
אוקיי, זה חשוב לדעת, ואמרת שהמקסימום זה עד 17% מהקצבה, נכון? עד 5 שנים.
17% פלוס מע"מ היא עד 5 שנים.
אוקיי, מעולה, זה חשוב להכיר, ובוא נעבור ככה לחלק האחרון שאמרת שאתה רוצה לדבר על הביטוח הלאומי והדרכים שהם נגיד עוקצים אותנו או לא רוצים לתת לנו את מה שמגיע לנו.
כן, למשל, בוא ניקח בן אדם שנפגע בתאונת דרכים בגב, ואתה יודע, סובל מהגבלה בתנועה, מגיע לו 10% דחות, באים ולוקחים את התיק שלו מהצבא, משהו שם שהוציא גימלי, כואב לו אגב, ומורידים לו 5%. עכשיו הוא לא יקבל כלום, כי 5% לא נותן כלום, אנחנו מתחילים לקבל את המענק החד פעמי החל מ-9% נקוד. אז מה עשו לו? עשו לו משהו שהוא לא חוקי, כי אם לא היה לו הגבלה בתנועה לפי פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה שנקרא פסק דין מרגולס, אם לא היה לו הגבלה בתנועה לפני התאונה, אסור להוריד לו את האחוז הנכות על מצב קודם. בסדר? זה אחד הטריקים שהם עושים. ואז העורך הדין צריך להגיש ערעור ולהגיד, חבר'ה, בואו תראו לי מתי היה לו הגבלה בתנועה. בבקשה, בואו תראו לי, אני עברתי, משכתי את התיק בעצמי, ראיתי רק כאבים. לא ראיתי, אם הייתם בודקים אותו אז, בצבא, הייתם נותנים לו אחוזי נכות. תגידו לי. וזה אחד הטריקים. כל מיני טריקים נוספים, למשל, בודקים אותו, משקרים בפרוטוקול, כן? בודקים בן אדם מוגבל בתנועה, רושמים שהוא דברים לא נכונים, כאילו עושה את התנועה הזאת והתנועה הזאת, והלקוח יוצא ואומר לי, זה לא נכון מה שרשום, זה לא נכון, ואז צריך להגיש ערעור. כל מיני דברים, וצריך לדעת לעמוד על הזכויות, ואם תלך לבד, יכולים לעשות לך את זה, ואם לא תגיש את הניירת בזמן, יעשו לך את זה, ואם לא תתעד בזמן, העצה הכי חשובה שלי לחבר'ה ששומעים את הפודקאסט הזה ובאמת מתעניינים בנושא וזה קורה להם או לחבר שלהם, ותאמינו לי, כל יום זה קורה לעשר אנשים שאתם מכירים, לתעד. מה שלא רשום לא קיים.
מה זה לתעד? לתעד איפה? איך? דרך רופא?
למשל, נפלתי בעבודה, סובבתי את הברך ונפגעתי בכתף. אי אפשר לבוא למיון ולציין רק אחד מהם. בכל מה שנפגעת חייב להיות רשום. בסדר? אם אתה מתלונן על הכתף, אחרי חודש יש מושג משפטי שנקרא קשר סיבתי. תגידו, אין קשר סיבתי בין הפגיעה שלך לכתף לבין התאונה. כי אם היית נפגע בכתף, היית מתלונן אחרי יום יומיים. ואז את ה-10% האלה שמגיע לך לכתף, הולך לפח. וזה גם מתועד בעבר הרפואי שלך. זאת אומרת שאם תהיו תאונה הבאה, אתה לא תרוויח את הנכות הזאת, לא מפה ולא מפה.
הבנתי. טוב, בסדר גמור, אורל. קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה רבה. אני חושב שהפרק מאוד מעניין, אני למדתי והשכלתי הרבה דברים חשובים. אני חשוב לי להגיד שוב, לשים את הדבר הזה בפרופורציה ובמסגרת, אני לא בא, אנחנו לא באים פה לבוא ואיך אנחנו עוקצים קצבאות או מענקים או לא יודע מה, המטרה זה כן לנצל ולתת ולקבל את מה שמגיע לנו. משהו חשוב אחרון שאתה חושב שלא שאלתי עליו, שחשוב לך להגיד שאולי לא דיברנו עליו מספיק?
חשוב לי להגיד שאני מאוד אוהב את הפודקאסט הזה. בר, תודה רבה אני חושב שאמרתי הכל, ואני לא ארד פה לעומק הפרטים, ותודה רבה לך שאתה מנהל את הפודקאסט הזה. אני גם משתדל להגיב הרבה בקבוצה, לענות על שאלות משפטיות, לפעמים נשאלים גם שאלות משפטיות בקבוצה, אני משתדל להיות פעיל, ואני גם אשים את המייל שלי אם אפשר בפודקאסט פה,
אין בעיה, בשמחה.
ובקבוצה אפילו אני אעשה פוסט סיכום, ונשמח לשמוע את החבר'ה, אני אעשה פוסט ביחד, ונשמח לשמוע מה חשבתם על הפרק, ואני אשמח לשתף גם פעולה בעתיד איתך, תודה רבה.
מצוין, אורל, אז תודה רבה, ולכם המאזינים תודה, ואם אתם פה, סימן שאהבתם את הפרק, ואתם מוזמנים להפיץ את זה הלאה, ולהעביר לחברים, ולדרג אותנו, באמת באמת סופר חשוב, ואנחנו כאן, בפודקאסט, ממשיכים לתת לכם תוכן וידע ששווה כסף, וגם באתר אינטרנט שלנו, וגם בטיק טוק, ובאינסטגרם, וביוטיוב. אגב, יש לנו ערוץ יוטיוב חדש, יחסית, אני לא יודע אם אתם תשמעו את זה, אבל יחסית חדש, שהולך וצובר תאוצה, ויש שם המון המון ידע חדש, והולכים וממשיכים לעשות עבורכם הרבה הרבה דברים מעניינים, אז קיצור, חברים, תמשיכו לעקוב, תמשיכו לפרגן לנו, תמשיכו להגיע לאירועים הפיזיים. אנחנו ניפגש בפרקים הבאים. ביי.